נדבר על נקודה מתוך שיחה של הרבי, לקוטי שיחות חלק י' ג', פרשת בלק, השיחה השנייה. השיחה מדברת על הנבואה של בלעם על אחרית הימים. לגבי הנבואה הזאת, אנחנו רואים מחלוקת בין המפרשים בפירוש פסוקי הנבואה. הרמב״ם למשל, הוא לומד שכל נבואת בלעם על אחרית הימים מתחלקת. חצי מהפסוקים מדברים על דוד המלך וחצי על משיח. לדוגמה, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, הראינו ולא אתה זה על דוד המלך, אשורנו ולא קרוב זה משיח. דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח. וכן הלאה, מחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת, חצי על דוד וחצי על משיח. אבל רש"י למשל מפרש את הפסוקים האלה אחרת. הוא אומר שכמעט רוב הנבואה מדברת על דוד המלך, מחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת, ורק בסוף הנבואה שכתוב הירד מיעקב, רק שמה מדובר על משיח, והביא שריד מאיר, זה הולך על משיח. הרבי בשיחה שואל כמה שאלות, למה באמת רש"י לא מפרש כפירוש הרמב״ם, שלכאורה על פי פשוטו של מקרא היה מתאים יותר הפירוש של הרמב״ם. למה? כי הרמב״ם מסביר בעצם שאין כפילות בפסוקים, אלא חצי מדבר על דוד וחצי על משיח. מה שאין כן לפי רש"י, שכל הפסוקים הראשונים מדברים על דוד המלך, יוצא מעין כפילות, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, ששתי חלקי הפסוק מדברים על אותו אחד, על דוד המלך. הגם שבעצם יש הבדלים, זה לא ממש חזרה וכפילות, אבל בכל זאת, לכאורה יותר מתאים בפשוטו של מקרא הפירוש של הרמב״ם. דבר נוסף, שכתוב, מחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת. אז לפי הרמב״ם, קרקר כל בני שת הולך על משיח, שהוא יכבוש את כל העולם וימלוך על כל האומות, כל בני שת. על דוד המלך לא מצינו שהוא כבש ושלט על כל האומות. אז לפי פירוש רש"י, שזה הולך על דוד המלך, זה קצת קשה. דבר נוסף, רואים גם לא רק שזה, יש פה קושי, יש פה גם קושי הפוך. זה איפכא מסתברא. בהמשך, בסיום הנבואה, שכתוב והביא שריד מאיר, ששם רש"י מסביר שהכוונה נבואה על משיח, שהוא יעביד את מה שישאר מאיר בעיר החשובה, שזה רומי, אז יוצא שלגבי משיח כתוב רק והביא שריד מאיר מרומי, מה שאין כן על דוד המלך כתוב וקרקר כל בני שת, שהוא יכבוש וישלוט על כל האומות, והיה צריך להיות להפך. משיח ישלוט על כל האומות הרבה יותר מאשר היה אצל דוד המלך. גם דבר נוסף שצריך להבין בפשוטו של מקרא, למה רש"י לא מפרש מי זה כוכב מיעקב, שזה דוד, כמו שהרמב״ם מפרש, דרך כוכב מיעקב זה דוד, קם שבט מישראל זה משיח, מה שאין כן הרמב״ם, רש"י לא מפרש. גם, הרי לכאורה כתוב שבלעם אמר, אני אגיד לך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. הלשון פה, לפני הנבואה, כהקדמה לנבואה, שזה מה שיהיה באחרית הימים. אחרית הימים מסתבר לומר שזה ביאת משיח, סוף הימים, הרבה יותר מאשר זמנו של דוד. אם כן, לכאורה בפשוטו של מקרא, היה מתאים יותר לפרש שהנבואה של אחרית הימים הולכת על התקופה של משיח. רק בסיום שכתוב וירד מיעקב, אז שם אומר רש"י ועוד יהיה מושל אחר מיעקב, שהוא יקום, שזה בעצם, שזה, והוא יהיה יעביד שריד מאיר, והוא בעצם משיח, כמו שרש"י כותב אחר כך, הוא מביא שתי ראיות לזה שמי שיקום עוד מושל מיעקב, זה יהיה משיח, כי כתוב עליו וירד מיעקב והביא צריד מאיר, ורש"י מביא כראיה שני פסוקים מקבילים ללשונות שכתוב כאן, שמדברים על משיח. וירד מיעקב, רש"י מביא כתוב וירד מים עד ים, שזה פסוק שמתאים עם משיח. ועל דרך זה והביא צריד מאיר, אז רש"י מביא מה שכתוב ולא יהיה שריד לבית עשיו, שמשיח, זה אחד מהנבואות של הגאולה, שמשיח ישמיד את השריד שישאר מבית עשיו. אבל צריך, הביור הנקודה המרכזית, צריך להבין למה באמת רש"י והרמב״ם חולקים כאן, מה יסוד המחלוקת בפירוש הפסוקים. והרבי לומד נקודה מרכזית שזה בעצם סיבת המחלוקת ביניהם. בנקודה הזאת אני רוצה קצת להרחיב. רש"י לומד שנבואת בלעם הייתה כתוצאה ממה שבלק בא ושכר את בלעם. בלק פחד שעם ישראל יכבשו את ארצו, ולכן הוא ביקש מבלעם שיבוא לקלל את עם ישראל. ואז הוא ראה שהוא לא מצליח, בא בלעם ואומר לו, אין לך מה לפחד. אני אגיד לך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. עכשיו, בתקופה הזאת, הוא לא יעשה לך כלום. מתי אולי הוא יפגע במואב? רק בתקופה מאוחרת יותר. זאת אומרת, הפסוקים באים להסביר לבלק שאין לו עכשיו מה לפחד, כי עם ישראל לא יעשה עכשיו כלום למואב רק בתקופה מאוחרת יותר. זאת אומרת, הפסוקים לא באים לדבר על המעלתם של ישראל, אלא יותר למה רק בתקופה מאוחרת יותר עם ישראל יפגעו במואב. ולכן, אומר רש"י, אז כאן אחרית הימים, אין לזה משמעות של אחרית הימים כשיהיה בסיום כל הזמן, אלא אחרית הימים בתקופה מאוחרת יותר. זה בעצם מה שאומר לבלק. לא, זה לא יהיה בזמנך, לא יפגעו במואב בזמנך, רק אחר כך יהיה תקופה מאוחרת יותר שיהיה מחץ פעתי מואב וכו'. ואז על יסוד זה, רש"י כותב שדרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, זה בעצם הולך הרי על דוד המלך, אבל הוא לומד את זה מהמילה כוכב ושבט מישראל. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. ופה אנחנו רואים, יש פה יסוד המחלוקת מרש"י והרמב״ם. לגבי כוכב, רש"י מסביר, יקום מזל מישראל. הוא לא מפרש שזה הולך על מלך. אחרי זה הוא אומר, קם שבט מישראל, אז פה הוא כבר מפרש שיהיה ממשלה, ולכן אחר כך הוא לומד שהכוונה היא על דוד המלך. אבל בעצם, רש"י היה קשה לפרש שכוכב הכוונה הוא על מלך, על מלך מושל, מרודה וכו'. כי הרי אדם הוא יותר נעלה מכל הבעלי חיים, מכל המינים, מכל הדומם צומע חי מדבר שבעולם. ולכן בעצם האדם הוא שולט על הבעלי חיים ועל הבריאה כולה. ואם כן, למה המלך נמשל לכוכב? ולכן, מזה שכתוב פה כוכב, אם היו רוצים להדגיש שהכוונה על מלך, על מלכות, לא היו משתמשים בשם של כוכב, היו משתמשים בשם של אולי שמש, ירח, משהו שמבטא הרבה יותר מלכות ושליטה. כוכבים הם המשרתים, הם צבא הירח. לכן רש"י לומד שכוכב הפירוש מזל. מה זה המזל הזה? זה מה שרש"י אחר כך ממשיך, שזה יתבטא בצורה של שבט מלך שהוא יהיה מרודה ומושל והוא ימחץ פעתי מואב וכו'. ומזה רש"י מבין שהכוונה על דוד המלך, אבל לא מהמילים דרך כוכב מיעקב. ולכן גם רש"י לומד בקרקר כל בני שת, לא במובן שהוא ישמיד את כל האומות או שליטה על כל האומות, אלא קרקר מלשון נקב. יש פירוש קרקר, לשון הרס, שיכול לפעול הרס והשמדה בעולם כולו, אבל רש"י לא לומד, רש"י לומד קלקול, כמו נקב, קורא. כי לפי רש"י, באמת, הרי בזמנו של דוד המלך לא היה הרס או שליטה על כל אומות העולם, ולכן זה רק יפעול איזשהו קלקול מסוים בבני שט, בזה שדוד המלך ימחץ את פאתי מואב וינצח את האומות שמסביב. אבל הרמב״ם לומד על יסוד מה שהוא כותב בהלכות יסודי התורה, שהכוכבים הם יותר נעלים מבני אדם. הוא כותב, כל הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש, דעה והשכל, ודעת הכוכבים גדולה מדעת בני אדם. ולכן, מכיוון שלדעת הרמב״ם הכוכבים הם יותר נעלים מבני אדם, לכן כוכב יכול להוות משל על דבר שהוא מרומם ומתנשא יותר מאשר ביטוי אחר, כי הכוכבים הם בעלי דעה והשכל יותר מהאדם. ולכן, אז כבר מהמילה כוכב אני יודע שהפירוש הוא על מלכות. ואם כן, אז למה כתוב שוב קם שבט מישראל? אבל כבר אני יודע שדרך כוכב מיעקב שיקום מלך מעם ישראל, לכן מוכרח לומר שכאן הכוונה למלכות נוספת. ולכן זה היסוד לפירוש הרמב״ם, שכאן ניבא בשני המשיחים, שזה מלכות דוד ומלכות משיח. אז זאת אומרת, רואים מכאן שיסוד המחלוקת בפירוש המילה כוכב. האם כוכב יכול להוות משמעות של מלכות או לא? לדעת הרמב״ם שהכוכבים הם בעלי דעה והשכל, ולכן הם יותר נעלים מבני אדם, אז שכתוב דרך כוכב, אני מבין שהכוונה על מלכות. ולכן, ברגע שיש פה כפילות, זה מלמד אותי על שתי סוגי מלכים, מלך ראשון ומלך שני. אבל לדעת רש"י, המילה כוכב לא יכול להוות משמעות של מלכות, כוכב זה פחות מבני אדם, ואם היו רוצים לדבר על מלך, לא היו משתמשים בלשון כוכב, לכן המשמעות של כוכב זה משמעות אחרת, של מזל. ולכן איפה אני רואה עניין של מלכות? רק בחצי השני של הפסוק, וקם שבט מישראל. ולכן אין לי הכרח לפרש שהכוונה הוא על שתי מלכים, על שתי משיחים, אלא הכוונה הוא על אותו מלך, שזה בעצם אחר כך, כמו שאנחנו רואים, שזה דוד המלך. על נקודה הזאת אני גם רוצה להתעכב קצת, מה זה אומר שדעת הרמב״ם, הכוכבים הם בעלי נפש, דעה והשכל, וגדולה מדעת בני אדם. אנחנו יודעים הרי שהעיקר זה האדם. גם כן הרי בפועל רואים, הכוכבים הם דוממים. מה זה אומר שהכוכבים הם בעלי דעה והשכל יותר מדעת בני אדם? אז באמת, לכאורה, אין הכוונה על כוכב במובן הפשוט של הכוכב, החומר של הכוכב. כשמדברים על כוכב, כמו האדם, גם הרי האדם מורכב מגוף ונפש. הגוף של האדם הוא חומרי, הוא אדמה. כשאומרים מעלת האדם, הרי לא מדברים על האדם, האדמה שבו, הגוף שבו. מדברים הרי על נפשו ונשמתו. כמה? מדברים על הנשמה כמו שהיא מלובשת בגוף. אבל סוף כל סוף מדברים על מעלת הנשמה, שזה מדרגה גבוהה יותר. ועל דרך זה גם כן, כשמדברים על כוכבים, יש שתי בחינות בכוכבים. יש את הבחינה של הכוכב, כמו שהוא בעצם, גם כחלק מהעולם הגשמי, עולם החומרי, עולם העשייה. שם אתה לא רואה את העניין של בעלי דעה והשכל בכוכבים. אתה רואה את החומריות של הכוכב. אבל ידוע שיש כביכול גם הנפש. זה הרוח, הרוחניות שיש בגלגלים והכוכבים, וזה מעין שעניין זה, יש לו שורש גבוה יותר בבחינה מסוימת, יש בו תוכן רוחני נעלה יותר מהתוכן הרוחני שנמצא פה בעולם הזה הגשמי, בעולם פה למטה, בארץ הגשמית. אבל כמובן לא, אין הכוונה על הכוכב עצמו, כי בפרט זה ודאי שהאדם, האדם עם נשמתו הוא יותר נעלה מהכוכב. אלא מדברים על הבחינה הרוחנית שהכוכב מסמל. לגבי הבחינה הרוחנית שמסמל האדם,
הגשמי. אז פה יש איזשהו מעלה בתוכן הרוחני של הכוכב לגבי לגבי האדם. אבל עדיין באמת צריך עוד ביור והרחבה בעניין הזה. אנחנו גם יודעים שכל דבר יש לו גם שורש רוחני יותר נעלה, ואז ככל שהדבר הוא נעלה יותר, אז גם השורש שלו הוא גם כן יותר נעלה. כי לאידך, אנחנו יודעים שהאדם יש לו מעלה אפילו לגבי המלאכים, מדברים על נשמת האדם. המלאכים הרי הם למעלה מדרגת הכוכבים. שכוכבים, הם, דעתם גדולה מדעת בני אדם, אבל הם פחותים מהמלאכים. אז גם כמו שבמלאכים, הכוונה על תוכן רוחני, שבפרט מסוים לאדם יש אפילו מעלה לגבי המלאכים, אותו דבר, אבל בכללות הרוחניות של המלאכים היא יותר נעלית ברוחניות של בני אדם. דרך זה גם כן, מבחינה מסוימת, יש מעלה בתוכן הרוחני, ברוחניות שיש בבחינה, בכוכבים, לגבי הרוחניות שיש פה בעולם הזה, פה למטה. ולכן, בכל פנים, לדעת הרמב״ם, המילה כוכב יכול לסמל גם כן על מבחינת של מלכות, מבחינת שליטה. מה שאין כן רשי שמדבר בפשוטו של מקרא, כשמורים כוכב, נאמרים על הכוכב במובן הפשוט, במובן הגשמי, אז לכן לא ייתכן לפרש כוכב במשמעות של מלך שליטה, ולכן הוא מפרש כוכב כמשמעות של מזל, ועל פי זה משתנה גם הפירוש, האם יש פה רמז על משיח או אין פה רמז על משיח. עכשיו, לגבי העניין של קרקר, כל בני שת, אנחנו רואים גם בזה מחלוקת. רואים ש... לדעת הרמב״ם, קרקר כל בני שת, הכוונה השליטה על כל האומות, שלכן קרקר כל בני שת הוא תוספת על מחץ פרטי מואב, וזה רק נבואה שתתקיים רק לעתיד לבוא, שמשיח יבוא. מה שאין כן, לדעת רשי, זה קרקר כל בני שת, זה גם עניין שהיה אצל דוד המלך, כי הכוונה הוא רק על עניין, לא על הרס כללי, אלא פירוש של נקיבה וקלקול באומות. לפי זה, אנחנו יכולים להסביר עוד דבר. הרי בעצם, גם רשי, פה צריך בעצם שביור, הרי סוף כל סוף, העניין המושלם של קרקר כל בני שת, הרי כתוב על לשון כל בני שת. כל בני שת, הכוונה על כל אלה שהם באו משת, בנו של אדם הראשון. אז מדברים הרי על כן הפעולה על כל העולם. בעניין זה כן מתאים לכאורה על משיח, בפשטות, הרבה יותר מתאים, בקרקר כל בני שת, פעולה של משיח על העולם כולו, מאשר הפעולה, מאשר על דוד המלך. אז אולי יש לומר שנכון, גם רש"י מסכים. נכון שעל פי פשוטו של מקרא, אין לך הכרח בפסוקים לפרש שקרקר כל בני שת, הכוונה הוא על משיח, אבל מצד תוכן העניין, בפרט שאנחנו רואים אחר כך, בהמשך שכן מדובר פה על משיח, השלמות של קרקר כל בני שת יהיה רק שליטה על כל האומות, יהיה, או ביטול של כל ממשלת האומות, יהיה רק לעתיד לבוא. ויש לזה הכרח, אולי כמו שנפרש אחר כך. צריך להגיד עוד נקודה בעצם, שיש לנו פה עוד בעצם נקודה שרש"י מעלה. רש"י כותב, הירד מיעקב, ועוד יהיה מושל אחר מיעקב. שזה יהיה משיח. אז גם פה צריך בעצם לשאול, למה הוא כותב, ועוד יהיה מושל אחר? מיעקב. מאיפה הוא מוכיח את זה? מי אמר שבאמת, לכאורה, אם הוא מפרש הכל דוד המלך, למה פה פתאום וירד מיעקב ומסביר שהכוונה על משיח? אז על זה הרב מסביר, כיוון שכבר כתוב בקם שבט מישראל, מה זה וירד מיעקב, מוכרח לומר שיהיה פה עוד משהו, שזה עוד ממשלה, עוד שליטה, מעבר למה שראינו קודם בקם שבט מישראל. וזה מכריח אותו לומר שהכוונה הוא באמת על משיח, וזהו כמו שהוא מביא אחר כך גם כן ראיות בהמשך לזה. אבל אולי אפשר לדייק, ועוד יהיה מושל אחר מיעקב. אם זה מושל אחר, אז מי אמר שהכוונה על משיח? אולי הכוונה על... אולי הראשון זה שאול, והשני זה דוד המלך, או שני מלכים אחרים. לפי הרמב״ם זה מאוד מובן. הרמב״ם אומר שם ניבא בשני המשיחים. אנחנו רואים יש קשר בין משיח הראשון למשיח האחרון. זה בעצם התחלה של עניין שהתחיל במלכותו של דוד המלך, ומסתיים בשלמות בגאולה השלימה אצל מלכות מלך המשיח. וזה שרשי כותב מושל אחר, נכון, אומנם הרבי לא מתייחס לזה בצורה ישירה, אבל צריך לומר שכנראה גם לדעת רשי יש קשר בין מלכות דוד למלכות משיח. ולכן, ברגע שאנחנו מבינים שלכן כותב מושל אחר, לא, זה לא עוד יהיה, נכון אומנם הוא כותב מושל אחר, אבל בעצם זה, כשאני אומר אחר, אני רוצה להגיד שזה בתוספת למה שהיה לפני זה וקם שבט מישראל, שזה דוד המלך. אז גם לדעת רשי יש קשר בין שני המושלים האלה, דוד המלך ומשיח, ולכן גם כן משיח בעצם יוצר את השלימות של השליטה על האומות והפעולה על אומות העולם. וההוכחה שרשי מביא שהכוונה למשיח מזה שכתוב וירד מים עד ים. אז גם פה לכאורה נשאלת השאלה, וירד מים עד ים זה פסוק, וירד מים זה פסוק שנאמר לגבי שלמה המלך בפרק ע"ב, לשלמה אלוקים משפטיך למלך וצדקתך לבן מלך. אז לכאורה איך רשי מביא איזה ראיה שהכוונה למשיח? זה גם כן, אבל כיוון שבירד מים עד ים משמעותו שליטה על העולם כולו, מים עד ים מקצה לקצה, ולא מצינו עניין כזה ששליטה מקצה לקצה רק אצל משיח, אז זה הוכחה שהפסוק הזה בעצם, וירד מים עד ים, מדבר על משיח. ולכן גם כאן שכתוב וירד מיעקב, זה בהתאם לפסוק וירד מים עד ים, שהכוונה הוא למשיח. על דרך זה גם אחר כך והביד שריד מאיר, שזה שלמות העניין של שליטה להביד את הזרע של את ההמשכיות של עשיו, זה גם כן יעשה על ידי משיח.